Hello and welcome to show number 9.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 8 של פרספקטיבות גלובליות עם דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו נדבר על מה קורה בעולם היום. שלום דוקטור לייטמן.
שלום לכולם.
Today's topic is
הנושא שלנו היום הוא התפרצויות חדשות של הקורונה. דוקטור לייטמן, כמו שאמרת בעבר, בעצם מההתחלה, שהנגיף יהיה כאן הרבה זמן, שהוא לא ייעלם כל כך מהר, אם בכלל, והתחזית שלך עד עכשיו התגשמה, התממשה ב-100%. אנחנו רואים בכל העולם מדינות שפותחות מחדש את הכלכלה, מורידות את הסגר, מבטלות אותו, בזכות העובדה שהייתה ירידה במקרים של הידבקות בנגיף. אבל ברגע שהם פותחים את הכלכלה מחדש, אנחנו רואים מקרים חדשים והתפרצות מחדש של הווירוס. כמה דוגמאות בולטות, ארצות הברית, רוסיה, צרפת, ישראל, ארגנטינה, ברזיל, שאף פעם לא באמת הייתה בסגר, איטליה, גרמניה, דרום קוריאה, ועוד מדינות רבות, שבעצם אפשר לומר, בכל מקום שמדינה פותחת את הכלכלה, הווירוס חוזר ונוקם. באמריקה הלטינית ובצפון אמריקה אנחנו רואים סוג חדש של הנגיף, כמו שהמדענים אומרים, זאת מוטציה חדשה, קוראים לו G614 או משהו כזה, שהוא פי 10 יותר מדבק מהנגיף קורונה המקורי. יש המון מקרים באמריקה של הידבקות בנגיף הזה. אז דוקטור לייטמן, איפה ההיגיון? מה ההיגיון בלפתוח מחדש את הכלכלה, כשבפועל מה שקורה, התוצאה מזה, היא שהווירוס שוב פעם מתפזר בכל עבר?
גם אני חושב שזה כך. אני לא אמרתי שדעתי לפתוח כלכלה. אלא אני אמרתי שהקורונה וירוס הוא לא ייעלם מאיתנו. הוא יישאר איתנו. ולהרבה שנים, אם בכלל. ומה לעשות? לבנות כלכלה שהיא תתפקד בהתאם למצד אחד קורונה-וירוס, שאנחנו לא יכולים חופשי להיות פיזית קרובים זה עם זה, מצד אחד, ומצד שני, שאנחנו בכל זאת נפעיל כאלו אזורי תעשייה וחינוך ועוד מערכים ומשרדים שאנחנו לא מסוגלים בלי זה. אנחנו חייבים מזון, אנחנו חייבים לספק את המזון, אנחנו חייבים הרבה דברים לעשות, אבל לזה אנחנו נגיד שצריכים לדברים ההכרחיים, אנחנו צריכים להפעיל 20% מהאוכלוסייה הפועלת. וכל היתר לא צריכים. לא, 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 לא בגט ולא מכוניות ולא תעשיית לא טיולים ולא, לא, זאת אומרת, לעשות משהו בצורה מאוד צנועה, נורמלית, כמו שזה היה, נגיד, עד 120, שבה התפרצות, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, בה התפרצות של כל מיני תעשיות שאין בהם צורך הכרחי.
העניין הוא, מה שאתה אומר, זה נשמע כמו מהפך שלם של תעשייה, חינוך, חברה. זה לא קורה בן לילה. בעצם מה שאתה אומר, להכניס לסגר את כל האנשים, לבנות מחדש את כל הציוויליזציה, ואז לפתוח מחדש. זה לא עובד ככה. אנשים לא יודעים איך לבנות את זה, מה לבנות, מה להשאיר, מה לשנות, מה לזרוק.
אז הטבע, הווירוס עצמו, תעשה את זה במקומנו. וזה יעלה לנו הרבה יותר מבקר. גם במספר חולים, וגם בהפסד בהפסד הכספי.
בוא נניח שאני איזה מנהל,
I'm in a some sort of ahead of a state, okay?
And ראש מדינה. ואני במדינה שלי נמצא נגיף, וירוס, וכל המדינה נמצאת בסגר. עכשיו אני מבין שאם אני אפתח, אז הנגיף יחזור. אבל אם אני לא אפתח את הסגר,
then everything that was built until now,
אז כל מה שנבנה עד עכשיו ייהרס.
לא הכל מה שנבנה ייהרס. אני מבין את זה. אנחנו צריכים תעשיית מזון, תעשיית ביגוד, הרבה מאוד דברים, אבל יש לנו גם כן הרבה מאוד כאלה תעשיות קטנות, בוא נגיד, שאנחנו לא צריכים אותם, ודווקא הם גורמים לנו שאנחנו מעבירים את הווירוס הזה מאחד לשני.
Okay, but you're still talking בסדר. about leaving
אבל,
only 20%.
שוב, אתה מדבר על להשאיר רק 20% מכל מה שיש עד עכשיו, אז 80% הולך לפח בעצם.
כן, זה גם ככה ילך. רק או שזה ילך על ידי ההפסדים גדולים, בצורה לא מבוקרת, או שאנחנו מחליטים מראש, בוא אנחנו נתחיל לקצר. ואז אנחנו רואים שאת תיכנס לכל המשרדים, של בורסות יעלומים, הן לא עובדות. כל הבוטיקים לא עובדים. כל הבתי, נו משהו מיוחד שם, לא יודע, גם כן לא עובד. אנשים לא הפסיקו להשתמש, הפסיקו לקנות, הפסיקו לסחור בדברים שהיו פעם שווי ערך גדול, אבל לא הכרחיים. זאת אומרת, כל התעשייה וכל ה... של הדברים שאין בהם צורך הכרחי, אפשר פשוט לסגור. תן לזה לעמוד כמה חודשים, שום דבר לא יקרה, כי בכל זאת לא משתמשים. אז אל תפתח אותם בצורה מלאכותית. אפילו מזה להתחיל.
אוקיי, but
בסדר. אבל אותם ה-80% הם נתנו קיום לאנשים, אנשים חיו מזה, ועכשיו לאותם אנשים אין הכנסות, ויש להם הרבה מחויבויות, מה הם צריכים לעשות?
אני לא יודע, זה משהו אחר, אבל גם כך לא יבוא. אני בטוח שחנויות תכשיטים לא ירוויחו. תפתח אותם, כולם, שרק הם יהיו פתוחים, אף אחד לשם לא ייכנס. אף אחד, נו, חנויות של שעונים וכל דבר, כל דבר שפעם זה היה, נו, אפילו עכשיו תפעיל תעשיית הטיולים, נסיעות, זה יהיה 10% ממה שהיה, אז מה זה יעזור לך שאתה מפעיל?
So basically what you're saying is
אז בעצם מה שאתה אומר
not just industries
זה שלא רק אותם התעשיות אלא כל התחומים של התחומים שלמים של מסחר הם נעלמו, גם אם אתה בסגר, אם אתה לא בסגר, אם הם פתוחים או לא, יש חלק שלם של תעשייה שנעלם, הלך.
So those people who were living off of it
אז אותם האנשים שהיו מתפרנסים מזה עכשיו הם חיים על החסכונות שלהם, שמתישהו יגמרו, בקרוב.
או להם, או למדינה, כי גם כן הם דורשים מהמדינה, יש ביניהם שם מסכימים, משום מה מדינה חייבת לחסות להם את ההפסדים, זה אני לא מבין למה.
So basically what I'm saying is
אז בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שיש התחזית היא שבעוד מספר חודשים, כשיגמר הכסף, אז יהיה לנו משבר מאוד גדול.
כן, ודאי.
People will not have money to pay
אנשים, לאנשים לא יהיה כסף לשלם משכנתאות, הם יאבדו את הבית, הם לא יוכלו לקנות אוכל לילדים שלהם, לעצמם.
נכון.
פשוט יגמר להם הכסף.
כן.
So we have a few months.
יש לנו מספר חודשים בלבד, לפני שזה יתפרץ.
נכון.
אוקיי.
זה מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו צריכים בצורה מבוקרת, ממש בבלמים, לאט 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 לרדת למיתון הזה הגדול, לא לראות שזה מיתון, אלא לראות שזה צורת החיים החדשה בינינו, שכך זה החברה החדשה, המשפחה החדשה, המדינה חדשה, ולא שבאים עכשיו כל מיני חוגים אינטרסנטים לוחצים על הממשלה, וממשלה פותחת להם את האוצר ואומרת, קחו, תחלקו. איך אני עכשיו אספק לכל אותם, נגיד, בעלי חנויות תכשיטים? ניקח דוגמה כזאת קיצונית. איך אני עכשיו אתן להם כסף? בשביל מה? למה? מה יקרה? אין מה לעשות. זה יהיה הפסד גדול אצלם, אבל מדינה חייבת לשמור את האוצר שלה כדי לתת אוכל. אוכל לנזקקים, כי יהיו 50, 60, 70 אחוז מהאוכלוסייה.
So we're talking about
a very quick אנחנו מדברים על מבנה מאוד מהיר מחדש, בנייה מחדש של הכלכלה.
Okay. Can you
טוב. האם תוכל לפרט את סדר העדיפויות? את סדר העדיפויות של הכלכלה. כי המדינה תצטרך לחלק מחדש את התקציב. יהיו פחות מקומות הכנסה למדינה עצמה. והיא תצטרך לחלק מחדש את התקציב. האם תוכל לתאר את סדרי העדיפויות של התקציב ובכלכלה שאליה אנחנו נכנסים אליה?
אני חושב ש... לא מדברים כאן על חלוקה. אין לנו לזה כוח, אין לנו לזה צבא שיכולה לעשות את הדברים האלה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים איך לעשות את זה. אני חושב שצריכים לגשת לבעיה הזאת מכיוון אחר. אנחנו צריכים עכשיו לגייס ממש כוחות לחקלאות, למזון, למזון. ולהיות בטוחים שאנחנו יכולים לכל אחד ואחד לספק לו מזון ההכרחי. להתחיל מאפס. מזון ההכרחי. זהו. ואז כל משפחה, כל בן אדם צריך להיות רשום וצריך לקבל מזון ההכרחי, מה שמגיע לו כדי להתקיים. לא, 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 לא יותר ולא פחות, אבל זה חייב להיות. לזה אנחנו צריכים לדאוג כולם. מעבר לזה, בינתיים אני לא חושב שאנחנו צריכים.
אוקיי,
טוב. אז עדיפות העליונה למדינה.
עדיפות צריכה להיות כך. מים, חשמל, יכול להיות גז למי שיש שם. זה חייב להיות פחות או יותר חינם, גם כן, גם שאנשים לא יגזימו בצרכים האלה, כן? זה צריך להיות הכל בפיקוח, ומזון, זאת אומרת דברים הכרחיים, ביגוד, לאט לאט אנחנו מגיעים לדברים כאלה שאנחנו גם כן יכולים לחלק אותם לאלה שזקוקים לזה. ויש לנו בזה עודף, זה ברור שמה שעומד עכשיו וצריך לסגר, יש שם מלא דברים מיותרים, כן? מהביגוד. וכן הלאה, דברים כאלה, לאט לאט. אנחנו חייבים להפעיל גני ילדים, אנחנו חייבים להפעיל בתי ספר, חינם גם, כן? כל זה ממשלה צריכה לקחת על עצמה, אבל לא לשלם, לא שלשלם לאלו שהיו מוכרים תכשיטים, ועכשיו אין להם קונים, ואנחנו צריכים לספק להם, לשלים להם את הפרנסה. זה לא. לא בשביל כזאת צריך לעבוד. אחרת אנחנו תוך כמה חודשים מרוקנים את הכל וזהו.
Especially if it's going to be 80%.
במיוחד אם זה יהיה 80% מהכלכלה.
כן.
What about housing?
מה לגבי דיור?
דיור אנחנו צריכים, ודאי שלעשות חוק, הכל נשאר כמו שעכשיו, וחייבת להיות תוכנית הממשלתית, איך אנחנו מספקים דיור נכון, זול, יחסי, לאנשים שעכשיו נמצאים ללא קורת גג, נגיד זוג צעירים רוצה עכשיו להתחתן, איפה הוא יחיה? אז אנחנו צריכים להפעיל כל מיני תוכניות כאלה ולבנות דיור לבני אדם הרגילים, לאזרחים, ולא שאנחנו צריכים כאן שוב להתחיל את הספקולציות האלה עם הדירות, עם האדמות וכן הלאה.
I want to go back to for a minute.
זה צריכה להיות מהפכה, אני אומר לך, זה צריכה להיות מהפכה, אבל היא חייבת בכל זאת תתקיים. רק אתה יודע, למהפכות מגיעים או שעושים אותם בהדרגה, בצורה, במחשבה, על ידי מדענים, על ידי דיונים, או שזה נעשה ככה, יוצאים לרחוב ומתחילים, ואז עורסים את הכל, ומה שיצא, יצא לך סדר חדש.
I've never seen a revolution happening through
science. אף פעם לא ראיתי מהפכה שקורית דרך מדענים, דרך דיונים.
אבל כאן אנחנו רואים, זה נמצא לפנינו. אנחנו נאלצים לעשות כאן משהו. זה ברור לנו שעד 80%, נו נגיד, עזוב 80, 40% נגיד, מכוח אדם, עכשיו יישאר בבית, אין לו מה לעשות. ואחריו יבוא עוד ועוד ועוד. אני מניח שזה עד 80%.
Alright.
אוקיי. אני רוצה לחזור שנייה לסגר לרגע, כי אמרת שפתחנו את זה מוקדם מדי, ואנחנו רואים שאתה צדקת, הווירוס מתפרץ מחדש בכל מקום.
20% שאנחנו צריכים אותם, חיוניים, אנחנו צריכים לספק להם תנאים כאלה, שהם יוכלו להמשיך לעבוד, ללא סיכון להעביר וירוסים אלו לאלו ולאוכלוסיות אחרות. לדאוג לאלו ה-20% כי הם מאכילים אותנו.
But what are we, the 80%?
מה אנחנו, אותם ה-80% הולכים לעשות בינתיים? להישאר בבית כל הזמן?
עם 80%?
Yeah.
ודאי.
כן.
להישאר בבית, ו-80% האלה הם צריכים להיות בבית וללמוד. ללמוד. איך? ללמוד על החברה החדשה.
People were going...
אנשים משתגעים.
לא, הם יכולים לצאת. אנחנו נלמד אותם איך לצאת. אנחנו נלמד אותם לחיים החדשים. שחיים החדשים האלה, הם יהיו לשנים, אם לא לתמיד. שאנחנו צריכים להתרגל שאנחנו לא עובדים. אנחנו לומדים. לימוד שלנו זאת עבודה.
Work
עבודה בתרבות שלנו, העבודה זה מה שמגדיר את האדם, הקריירה שלי, העבודה שלי, זה אומר הרבה על מי שאני, כמה אני מרוויח כמובן.
נכון, עבודה היא פעולה שכתוצאה מזה יש לי רווח גשמי, רוחני, אני מתקדם, נכון, וכאן אני מתכוון לזה גם כן.
But now I become what? A student?
אבל עכשיו, מה אני הופך להיות? סטודנט?
אתה הופך להיות סטודנט לחיים חדשים, לחברה חדשה. כן?
So, at age 40, 50,
אז בגיל 40, 50, אני צריך לעזוב את הקריירה שלי, לחזור שוב להיות סטודנט.
אתה היית...
זה מכה רגשית.
אני לא יודע מכות או לא מכות, כי הדברים האלה הם באו אלינו בצורה הכרחית. בצורה הכרחית. הקורונה נופל עלינו, ואתה יכול או לא רוצה או לא רוצה, אתה מקבל את זה.
מה שאני שואל זה, איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים להסכים לזה פנימית? לחזור שוב ללמוד על החיים. כי על זה אתה מדבר.
כן, שהם יקבלו הסבר, מאיפה זה בא, למה זה בא, למה החברה האנושית חייבת לעבור כאלה שינויים, מה עם המטמורפוזות האלה שאנחנו צריכים לקבל כל פעם צורה חדשה? למה? אנחנו צריכים ממש לראות את עצמנו כי האנושות המשתנה, גודלת. מה יש בזה כל כך שאי אפשר להבין? אנחנו עברנו הרבה מאוד שינויים. פרמציות שלמות. וגם עכשיו אנחנו עוברים עכשיו שינוי שלא היה כמוהו. וזה שינוי שאנחנו בעצמנו רואים ובעצמנו צריכים בו להשתתף. בדרך כלל זה בא מפני שהיינו צריכים לעבור. אנושות גדלה ועברנו מעבדות לקפיטליזם, נגיד. אפילו לא מקפיטליזם, לימי ביניים, אחר כך לקפיטליזם, אחר כך לעבודה, לחברה סוציאלית, וכן הלאה. עכשיו אנחנו עוברים גם כן שלב הבא, שאנחנו מפסיקים לחיות כדי להתפרנס, אלא אנחנו מתחילים עכשיו לחיות כדי להיבנות, לבנות את עצמנו. וזו מהפכה מאוד גדולה, כי אנחנו אגואיסטים, אנחנו היינו עד כה חיים רק כדי להרוויח זה מזה, ועכשיו אנחנו צריכים לחיות כדי לעזור זה לזה. זה שינוי גדול מאוד.
This is why I'm asking all those questions.
בגלל זה אני שואל את כל השאלות האלה, כי אני לא מבין איך אדם רגיל שהייתה לו עבודה עד לפני, עד הפברואר, פברואר מרץ האחרון, הייתה לו עבודה, קריירה, הכנסה, היה לו איזה חזון, איזה עתיד להמשך חייו, ועכשיו ביוני אומרים לו, לא, זה נגמר, תשכח מזה. החיים שלך הולכים לקבל כיוון חדש לחלוטין. שום דבר שהכרת בעבר, ואין לנו באמת תמונה של איך זה הולך להיראות.
לא, 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 תמונה ישנה. תמונה ישנה. רק הוא לא יכול לקבל אותו. הוא לא גדל, הוא לא התפתח כדי לקלוט את התמונה החדשה. אבל אין לו ברירה. אין לו ברירה. אני רואה את הדברים האלה שיהיו. כי אני התעסקתי בזה קודם. והוא לא התעסק, אז בשבילו זה קטסטרופה. זה משהו שנופל עליו, הוא לא יודע מאיפה. ואני כן רואה שככה זה צריך להיות, וזה מתקיים, וזה נכנס, נכנס, מתלבש בתוך העולם הזה יותר ויותר.
אז איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לעבור את התהליך השינוי? בתפיסת החיים שלהם, כמה שיותר מהר וכמה שיותר קל.
על ידי הסברה, רק לימוד, הסברה, דיון, שיחות, ובכל כלי תקשורת שלנו, כמה שאפשר, אינטרנט, טלפונים, טלוויזיות, עיתונות, בכל מקום ומקום. זה צריך להיות הסברה, לכל שכבות אוכלוסייה.
אוקיי.
אין לך ברירה, אני אומר. אני רואה את זה כי אין ברירה. לא תרצה לעשות את זה עכשיו, תהיה מחויב, ובצורה הרבה יותר קריטית, לעשות את זה אחר כך. כי ההשתלשלות היא מתקיימת מעצמה.
טוב, שאלה אולי יותר ספציפית. אנחנו לקראת הסוף.
Let me ask this. Let's
אני רוצה לשאול ככה. בגלל שיש אנשים שונים, כל אחד מקבל את זה בצורה שונה, בקצב שונה. אז בוא נגיד שבתוך משפחה יש אדם אחד שיש לו קושי לעבור את המהפך, את השינוי. איך שאר המשפחה יכולים להתמודד עם האדם הזה? כי יהיה הרבה מתח. אולי אלימות, אלימות ביתית במשפחה, או מקרים קיצוניים אחרים.
אנחנו צריכים ללמד כל האנשים להתייחס באהבה זה לזה, ובהבנה. אנחנו נכנסנו לצרה כוללת, כללית, ולאומית, ועולמית, ואני אומר שזה אפילו לא עולמית, זה זה, 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 זה שינוי, זה מהפכה גלובלית שזה בממדים של גלקסיה, בוא נגיד כך. בעיניי זה עוד יותר. שמין האנושי המפותח ביותר בעולמנו, הוא עכשיו עובר טרנספורמציה שלא הייתה כמוהו. זה שלב הראשון של זה. שהוא עובר מחיים הגשמיים, שהוא התחיל לרוץ אחרי ממותה מלפני אלפי שנים, ועכשיו הוא מסדר את החיים שלו בצורה כזאת, שזה הקולקטיב, החברה, הקשר בין האנשים, הוא יקבע עכשיו סדר חדש של החברה.
דוקטור לייטמן, לסיכום, הייתי רוצה לשאול אותך, הייתי רוצה לבקש ממך שבמשפט או שתיים תספר לצופים שלנו מה הם יכולים לעשות עכשיו כדי שהשינוי יתרחש מהר יותר.
ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד על החיים החדשים, על החיים הישנים, למה הם הביאו אותנו לכאן. אנחנו צריכים להבין שזה חוקי הטבע, שכך הם מתפתחים ועובדים עלינו, וזה לא תלוי בנו, אבל תלוי בנו איך לקבל אותם, בפחות לשרוד, בפחות לסבול, לקבל אותם כך שאנחנו מבינים מה שקורה, ועובדים איתם יד ביד. ואז אנחנו נעבור לחיים באמת טובים, כי סך הכל מה שמחכה לנו, מחכה הכל טוב. רק לא לפי מה שאנחנו רגילים מקודם, איפה מיליונים שלי, איפה השליטה שלי, איפה אני, אלה חיים רגועים בצורה חומרית, וחיים מלאים תועלת, תוכן, מילואים, כן? בצורה הנפשית הפנימית. כולם נרוויח. וחוץ מזה, צריכים להבין שהטבע מעלינו, ועושה איתנו את כל התהליך הזה, בו לא נתחיל להתגונן, אלא נלך יחד עמו.
דוקטור לייטמן, אני רוצה להודות לך מאוד עבור החזון הזה שהענקת לנו היום. אני רוצה להודות לכם, לצופים שצפיתם בנו. אז בואו נעבוד כולם יחד כדי להביא את העתיד הטוב החדש הזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בצורה נעימה שאפשר. דוקטור לייטמן, תודה רבה, תודה לכולם שצפיתם בנו. ניפגש בתוכנית הבאה.
שלום.